רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. פרק הזה הוא יתחיל סדרה מיוחדת של לכבוד יום האישה הבינלאומי, ובפרק הראשון לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו נתחיל במבוא של מה זה ושיחה חופשית ביני לבין דוקטור אדווה ברקוביץ' רומנו, ואני מאוד מתרגש כי למרות שדוקטור ברקוביץ' רומנו התארחה אצלי בפרק 9, לפני 111 פרקים, לפני כמה שנים טובות, היא חוזרת, וגם אז דיברנו על מגפה עולמית, פגיעות מיניות, בפרק 9, שגם שווה להאזין לו, ואני אשמח רגע שתספרי קצת לאנשים מי את, מי שלא היה איתנו בפרק 9.
אז נעים מאוד, ואני שמחה להיות פה שוב. אני עוסקת במגדר הרבה מאוד שנים, אני בהכשרה שלי עובד סוציאלית, ובאמת מתעסקת בנושא של מגדר, מניעת אלימות מינית, כמו שהזכרת, בהרבה מאוד מסגרות. אני מלמדת באוניברסיטה, גם בתל אביב, גם בבר אילן, ואני מרכזת את תחום המגדר באגף החינוך ברמת השרון, מגיל הרך ועד י' ב', נושא של מגדר ומיניות בריאה, וגם בנוסף, פעילה ועוסקת בעמותת בונות אלטרנטיבה, בתחום החינוך וההסברה, וחלק ממה שאנחנו עושות גם התקשר ליום האישה עכשיו.
את זרמת איתי ואמרת נעשה שיחה חופשית על יום האישה הבינלאומי, ואני חושב ששווה להתחיל במבואות, כלומר, מה זה, מאיפה זה התחיל, ולמה לגברים אין כזה?
קודם כל יש יום הגבר, חשוב שתכירו ותתחילו לציין אותו בישראל, רק בר אילן היום, בימים אלה בישראל מציינים אותו, התוכנית למגדר, ב-19 לנובמבר, יש סביב יום הגבר, יש אירוע, גם באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לעבודה סוציאלית יש אירוע סביב יום הגבר, יש סדנאות, מודעות לגברים, יש, זה קיים. אני חושבת שהמחנה המשותף בין יום הגבר ליום האישה הוא תפיסה פמיניסטית בשני המקרים, שתפיסה פמיניסטית, למי שפחות מכירות ומכירים, זה לא שאנשים ישלטו כמו בסרט ברבי, למי שראו, אלא שבאמת יהיה כמה שיותר שוויון בין גברים לנשים, וגם הבנה שהפטריארכיה, שזה שלטון האב, מפריע ופוגע המון גם בגברים. אז התחלנו מהשאלה הזאת של למה אין יום הגבר, אבל יש, ויש לו מחנה משותף ליום האישה, שבסופו של דבר המטרה היא שוויון. אז איך הכל התחיל? אנחנו נלך אחורה למאה ה-19, ועל כך שבשמיני למרץ באמת הייתה מחאה של נשים שפועלות, שמחו על שכרן הנמוך בהשוואה לגברים במפעלים, ועשו שביתה, ומאז באמת מציינים ומציינות את יום האישה בשמיני למרץ. זה הרבה מאוד שנים כבר שמציינות את זה, ויש תפיסה מטעה שיום האישה זה יום לחלק ורדים ולעשות סדנת טיפור, לק, העצמה נשית, כל מיני דברים כאלה שקשורים לטיפוח ויופי, ואני מתנגדת נחרצות לתופעה הזאת, כי באמת יום האישה, כמו שאמרתי, נולד מתוך מחאה על אי שוויון שקיים עד היום, וגם התחזיות שגם אם נתאמץ הרבה, השכר בין גברים לנשים יהיה שווה רק בעוד 100 שנה, זה תחזיות שמאוד קשה לי איתם, הייתי רוצה שזה יהיה מסלול הרבה יותר קצר. אז יום האישה נועד לציין את המחאה, לא אוהב את המילה מאבק, אבל את המחאה על אי שוויון, ובקריאה באמת לזה שצריך לעשות המון פעולות כדי שבסופו של דבר יהיה פה שוויון בהרבה מאוד תחומים. זאת אומרת, התחלנו מנושא השכר, אבל אני ממש מזמינה את כל המאזינות והמאזינים להכיר את מדד המגדר של מכון ון ליר, מכון מחקר בירושלים, שעסק בהרבה נושאים, וגם הנושא של מגדר, גם מציג במשך כבר 10, נדמה לי שנה 11 אפילו, את הפערים בין גברים לנשים במגוון מאוד גדול של תחומים, כדי שלא נגיד, טוב, יש לי תחושה שיש אי שוויון ב, אז כדי שזה לא יהיה רק התחושה שלי כפמיניסטית, אלא שזה יהיה בשפה של מספרים מוחלטים, נתונים, גרפים, פערים, מגמות, כאילו 10 שנים, תחשוב, אפשר לראות מגמות של השינויים, אפשר לראות שיפור באי השוויון וצמצום וחזרה להחמרה של אי השוויון, אנחנו באמת השנה נמצאים במצב גרוע מאוד, ישראל גם זכתה בתואר מקום אחרון ב-OECD בשוויון בין גברים לנשים. כן, מקום אחרון.
וואו, רגע, אני חייב רגע לעצור. וואו, מקום אחרון.
כן.
יש אז הרבה שאלות גם על זה ועל מה שאמרת, אבל אני רק מנסה רגע לפצח לי בראש את כל המידע שאמרת. המוסכמות היום, את יודעת, באמת, ממה שאני מכיר מסביבי, זה להביא פרחים לאישה ביום האישה, אוקיי? אז יום הגבר, לא ידעתי שהוא קיים, אף פעם לא חגגתי אותו, האמת, והרבה שאלות אבל מהותיות עולות לי, ואנחנו נראה לי נשאל אותם תוך כדי הפרק, אז אם את אומרת שזכינו, מה שנקרא, במקום האחרון ב-OECD, ואז עולה לי בראש איך עובדים ומנהלים גברים, יכולים לעזור לקדם, כן, שוויון מגדרי, בארגון שלהם. יש סיבה שזכינו במקום הלא מכובד הזה נקרא, אז אני מניח שברמה אולי המדינית זה פחות, יש על זה דגש כרגע, אבל אולי ברמה הארגונית שזה רוב המאזינים והמאזינות לפרקים שלי, לפחות לפרקים של הפודקאסט, מה הם יכולים לעשות בלבל שלהם?
אני חושבת שאחד המרכיבים הראשונים זה הסיפור של מודעות, וכלים להתמודד עם המודעות הזאת. אתן דוגמה שבאמת שמעתי, לא הכרתי, שיש ממש הדרכות לכל מי שעוסק בשרשרת גיוס העובדים והעובדות, כולל האנשי מקצוע, כי יש את ה-HR ויש את הראש צוות נקרא לזה, שגם מראיין הרבה פעמים, וממש עוברים הדרכות לאיך לשים בצד הסטריאוטיפים המגדריים שיש לנו ביחס למועמד או המועמדת, ולהיות במודעות לזה שיש את הסטריאוטיפים האלה. זה ידוע גם בנושא של גיוון בכלל של תעסוקה, שהרבה מראיינים ומראיינות מחפשים את מי שדומה להם, אוקיי? זה כאילו הטיה פסיכולוגית טבעית. ואם תחשוב שיש יותר גברים בעמדות ניהול, אז באופן אינטואיטיבי הם יחפשו גבר. אוקיי? ואז יש לנו מין מעגל קסמים כזה שאי אפשר לצאת ממנו, שזה לא רק בלבל של לקבל עובדים חדשים לארגון, אלא גם בלבל של לקדם עובדים בארגון. אז התאיה הראשונה, יש לנו הסטריאוטיפית שלנו, של מי הוא העובד המצטיין, מי הוא העובד הנכון לתפקיד, לכל תפקיד, אז יש לנו הרבה סטריאוטיפים שקשורים בתפיסת העולם, למי הוא העובד האידיאלי, כמה שעות ביום הוא יבלה פה, איזה מין גישת ניהול תהיה לו, האם כל פעם שיש ילד חולה בבית זה ישפיע עליו או לא ישפיע עליו, מצבים שהם כן מתכתבים עם החברה, כן? אתה אומר, החברה הכללית, בוא נשים אותה בצד, אבל קצת אי אפשר, כי הציפייה מאימהות להיות אימהות מעולות, אם הן נמצאות בבית עם הילד שלהם, ואם הן יורקות חופשת לידה של שנה, שאין לי ביקורת על אף אחד מהדברים האלה, כן? שלא יש שם ציניות בדבריי, אלא שיש פרדוקס והתנגשות בין הציפייה החברתית לאימהות לבין הציפייה של מעסיקים לעובדים. זה משהו שם לא מתארגן. אז ככל שנהיה יותר גם אוריינטד משפחה, גם עבור גברים שרוצים להיות בבית עם הילד החולה שלהם, או רוצים להיות באיזושהי חופשת הורות שאין כמעט היום לגברים, אבל אם רוצים להיות אחר הצהריים במשחק כדורסל, או במסיבה של הגן, וכו' וכו' וכו', זאת אומרת, רוצים להיות אבות מעורבים, אז זה פוגש, זה מזכיר באמת את מה שהתחלת ממנו, את יום הגבר, ועכשיו שאנחנו מדברים על הפרקטיקה היומיומית, על איך אני רואה גברים בעבודה שלי, ולא רק, גם איך אני רואה נשים, איך אני רואה את הציווי החברתי הזה שנשים, איך הן מתארגנות מבחינת משפחה, ואיך זה משפיע עליי כמעסיק לבחור אותם או לא, וגם איך אני תופס את התכונות, אוקיי? של אותה אישה שנמצאת מולי, את המסוגלות שלה, אז באמת יש המון סטריאוטיפים, בטח בעולם טכנולוגי יותר, אוקיי? שנשים, האם הן כן מסוגלות או לא מסוגלות, בתפקידים טכנולוגיים, אבל בכלל, זה לא רק בעולם, בשוק העבודה של ההייטק והסייבר וכל זה, אלא זה באמת כמעט בכל תפקיד. כשאנחנו נחפש מנהל, אנחנו הרבה יותר בוויז'ן שלנו, נראה באופן אינטואיטיבי גבר, אז קודם כל מודעות, וגם תוך כדי אמרתי קצת דברים על איך מעסיק יכול להיות יותר שוויוני כלפי העובדים והעובדות שלו, אז זה באמת לשים סימן שאלה אם כל הישיבות חייבות להיות בשש בערב, מה המשמעות של זה כלפי נשים וכלפי גברים, משמעויות באמת של כל זמני העבודה, אוקיי? ישיבות, שעות העבודה, כמה יש בעיקר בארצות הברית מגמות של אוריינטד משפחה, אוקיי? שלא רק לראות את זה כעניין של נשים, אלא לראות את זה כעניין של עובדים שיש להם משפחה. אז כמה שאנחנו יותר נהיה אוריינטד ומותאמים, אז ככה אנחנו באמת נהיה יותר שוויוניים כלפי ההורות, גם של גברים וגם של נשים.
יש גם איזשהו חוסר מודעות גם למה שאת אמרת, אני חושב לפן של גבר, כי נגיד כן מצפים מאיתנו, מגברים אני אומר, כן? לעבוד יותר שעות לצורך העניין, ואין מודעות בכלל לעובדה, נגיד, אני זוכר שהייתי ברעיון והצבתי תנאי, שאני פעמיים לפחות בשבוע רוצה להוציא את הבן שלי מהגן ולהיות איתו. והסתכלו עליי, פתאום ראיתי את הגבות עולות טיפה, ואז אמרתי, אוקיי, זה כנראה לא שלי, וזה כאילו תנאי שהצבתי בעבודה, בא לי, את יודעת, בשאלה הזו, אולי בישראל, בגלל המוסר עבודה הפסיכי, אולי הקלוקל נקרא לזה דווקא, שאין לנו הפרדה כמו באירופה או במדינות אחרות, שמאוד מקפידים על הזמן בין בית ומשפחה, אז שני המינים גם נפגעים פה, אבל נתעמק רגע באמת בעולם הנשי, ואני רוצה להבין, כלומר, היום יש ביקורת ציבורית מאוד רצינית, אני רואה את זה בכל מיני מקומות, שאם יש כנס או שיש ועדה ואין ייצוג נשים, את רואה ממש פוסטים שמעלים אותם ברשתות החברתיות ואומרים, חבר'ה אנחנו ב-2024, איפה הייצוג הנשי? איפה? ועדיין למרות, נקרא לזה שיימינג חיובי, בסדר? כי בסוף באמת צריך ייצוג, גם במקצועות שהם נטו מובהקים נשים, כן? נגיד ועדת חינוך לצורך העניין. באמת, אם מסתכלים רגע על מספרים, יש רוב נשים בחינוך. ואז אתה רואה ועדה של מנהיגות בחינוך, ואתה רואה 80% גברים. אז תסביר לי, איך זה קורה?
הגמוניה. הגמוניה זה, באמת, הפטריארך הזה הגמוניה, זה תפיסה שולטת, אוקיי? שבאמת, לפעמים אנשים באופן לא מודע, לא מתוך זה קונספירציה רשאית, טוב נביא רק גברים לשולחן. אותו דבר גם כשאני מראיין מהדוגמה הקודמת, כשאני גבר מראיין ואני מחפש את המועמד הבא, אני לא עושה את זה מתוך רוע, טוב אני אביא עוד גבר להריץ דחקות בשולחן. אלא זה באמת איזושהי תפיסה הגמונית שכשאין לי מודעות אליה, כשאין לי את המחשבה על לייצר איזון ושוויון מגדרי, אני, לצערנו, עדיין התפיסה שמאוד מאוד רווחת, זה באמת לראות את הגברים ולשים זרקור על הצלחות של גברים, וזה גם מתכתב עם האופן שבו גברים, אתה יודע, אפילו יש מחקרים שמראים שגברים מציעים את עצמם לתפקיד, גם אם הם לא עונים על כל הקריטריונים.
נכון.
אוקיי? זה כאילו מתכתב הכללי והאישי, האישי הוא הפוליטי, מאוד מתכתב גם מול נשים וגם מול גברים. זאת אומרת, נגיד אם יהיה קול קורא עכשיו לכנס מסוים, של מומחים לחינוך תתתה, כמה גברים יגישו וכמה נשים יגישו. מה עובר לאישה כשהיא צריכה להגיש? מתוך כל חוויית הילדות שלה והסללה שהיא עברה, מה הסיכוי שהיא תגיש מועמדות, לעומת מה הסיכוי שגבר יגיש מועמדות? יש אגב באמת גם לזה פתרונות היום, לדוגמה, מיזם כבר די ותיק שהקימו ברשות לקידום מעמד האישה, שדי מפרקים אותה עכשיו, זה שהם יוזמים באופן ישיר, כשיש מכרז שנפתח, הם פונים לנשים מתוך מאגר מומחיות, אני למשל מקבלת כל פעם פניות, נמצאת מתאימה למכרז כך וכך בואי תגישי. זאת אומרת, עושים איזה ריצ'ינג אאוט לנשים ואומרים להם, יש לך כבר וי על כל הקריטריונים, בואי תגישי, כדי שאני לא אריץ בראש, טוב, אני לא מתאימה וכו'. או שמעתי גם הרצאה על מיזם של AI, שמנתח את הפרופיל שלי בלינקדין, ומראה לי שאני מתאימה למשרה מסוימת. זה עוזר לגיוון באופן כללי, לא רק לנשים, אלא גם לעוד אוכלוסיות מודרות.
יקפוץ לדוגמאות שנתת, ואני אנסה להביא את זה רגע לארגונים. אז אם אתם בארגונים, תנסו לעשות את אותו דבר. אולי בתוך הארגון, נגיד ויש תפקידים בכירים, תיאטרו, תעשו ועדות איתור של נשים, ותגידו להם, אוקיי, הגישו מועמדות לתפקיד בכיר לקידום, 7 גברים, רק אישה אחת, אנחנו רוצים עוד נשים מועמדות מוכשרות, תגישו מועמדות, אתם כן מסוגלות, כמו שאמרת, יש לכם וי על כל התנאים, בואו תגישו. ואז אפשר לקדם את זה בתוך הארגון, גם אני חושב באופן אקטיבי, את הקידום של נשים במעלה הסולם ההיררכי, נקרא לזה בתוך הארגון. זה דוגמה אחת נפלאה שאפשר להביא אותה לתוך ארגון, מתוך מה שאמרתי עם הדוגמה של הארצית. וגם את יודעת, מה שקופץ לי פה, זה באמת גם מה שאמרת מקודם, המודעות, אבל אני כן רוצה שתמשיך עם עוד דוגמאות.
אני חושבת גם על נושא השכר, שממנו התחלנו. אתה מדבר על ארגונים גדולים.
כן.
עכשיו יש איזשהו חוק, שכל הזמן מנסים לעקוף אותו, ולא לבצע אותו, שלפרסם את הנתונים של השכר, האם יש שוויון או אין שוויון, זה חוק די חדש. אני חושבת שמעבר לחוק, מעבר למהות החוקית, יש פה מהות מוסרית. זאת אומרת, ארגון שבאמת רוצה לייצר יותר שוויון בחברה, צריך לעשות לעצמו בדק בית ולהשוות את נתוני השכר בין גברים לנשים, וליצור באופן מובהק ויזום יותר שוויון. עכשיו, היה איזה קונספציה, סליחה על המילה הזאת עכשיו, שנשים לא מספיק מבקשות העלאה בשכר, אוקיי? ובאמת מחקרים שלמים על הדבר הזה שנשים לא מבקשות העלאה בשכר, וזה אחת הסיבות שנשים לא מקבלות שכר גבוה, ועשו בעצם תהליכים של לגרום לנשים לבקש העלאה בשכר, ובוא נעצים את הנשים ונגיד להם שהן יכולות, ואז לאחרונה יצא מחקר חדש שמראה שנשים כן מבקשות העלאה בשכר, אך לא מקבלות את העלאה בשכר. שזה שוב הגמוניה, כן? שזה שוב הגמוניה של האם לאישה מגיע עלה בשכר ואיזה עלה בשכר, וזה הולך לשורשים המאוד מאוד בסיסיים וקדמונים שלנו, שהגבר הוא המפרנס, אפרופו הלחץ על גברים, לבחור גם מקצועות מפרנסים יותר, לעומת דברים שהם אוהבים לעשות, או כמה שעות לעבוד, באיזה תפקיד לעבוד וכו' וכו'. אבל גם התפיסה של מי שיושב בקבלת ההחלטות, שזה לא רוב גברים, זה שלגברים צריכים בית לפרנס, אז הם צריכים לקבל העלאה בשכר, ונשים הם במלא משכורת שנייה, הם במלא עובדות חצי משרה, הם במלא, ולא לתת להן גם העלאה בשכר, ולהשוות את השכר שלהם, אז זה באמת דורש הרבה אומץ מארגון לעשות כזה תהליך, אבל הוא ראוי ומוסרי לעשות אותו. אני רוצה רגע ברשותך לגעת בעוד נושא, שדיברנו עד עכשיו על נושאים מאוד פורמליים ומובהקים מספרית, אבל יש המון דברים בסאבטקסט, אוקיי? זאת אומרת, אני לא יודעת להפנות לשם של המערכון הזה בארץ נהדרת, אבל יש מערכון מאוד חזק על זה, שאישה עומדת ומציגה פרזנטציה, ואיך כל הנוכחים הגברים מהירים להערות, ואיך הם מתנהגים אליה בתוך הישיבה. והרבה נשים מספרות שזה אכן ככה תחושה שלהן, שהם, גם כשהן אומרות דברים, אז איך הדברים שלהן נתפסים לעומת דברים של גברים בישיבה. האם הן מדברות בישיבה? אתה יודע, כשהתחיל כל הסיפור של הזום בארץ עם הקורונה, אז ממש נשים דיברו על זה שהן לא מצליחות לדבר בישיבה שהיא מתקיימת בזום. הן לא מצליחות להשחיל מילה בתוך האווירה, הדינמיקה. אז יש עוד דברים שהם לא רק הפורמליים, כמה נשים הצלחנו לקדם וכמה השכר שוויוני, אלא מה האווירה בארגון? האם האווירה היא שהיא מכבדת נשים? כאילו היינו מצפים, רוצים שזה לא יהיה אישיו, אם כרגע דיברה אישה בישיבה, או שזה היה גבר בתפקיד מסוים. כאילו אם זה הפריזמה שלי, אז אני פריזמה שלי, כן.
כן, לא, אבל אמרת עד עכשיו בעצם שחלק מאוד חשוב זה המודעות של גברים, ופה את בעצם אומרת גם הצד הנשי של הסאבטקסט באירועים בתוך סיטואציות שונות. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז נגיד והגברים לא מודעים, אז מה האישה אולי, מה היא יכולה לעשות כדי לשנות את ההתייחסות שלהם בתוך הסיטואציה או בתוך מה את היית אומרת לה? מישהי שנתקלה בסיטואציה הזאת, עמדה מול חדר של גברים, ונתנו לה ביקורת מאוד קשה והכל, מה היא יכולה לעשות בפעם הבאה, שזה אולי לא יקרה, או שזה ישתנה, האם היא יכולה לעשות משהו בכלל?
אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה, אוקיי? אישה אחת באווירה של צוות שהוא מאוד מאוד גברי, ולא השתמשנו פה במונח הקלאסי, תקרת הזכוכית, שאני חושבת שזה בעיקר תפקיד של ההנהלה, יחד עם משאבי אנוש. של לזהות האם יש אצלנו את האווירה הזאת, כאילו זה עניין של קצת לתשאל את העובדים והעובדות, ולהבין בעיקר את העובדות, כן? ולהרגיש את האווירה שקיימת אצלנו בארגון, ולחשוב האם יש פה משהו שדורש איזשהו שינוי, שהוא יותר מגיע באופן מוסדר של מודעות.
אבל גם פה יש עניין, ובוא נגיד שיש חברי הנהלה בחירה, בסדר? 7-8 אנשים, מתוכם 2 או 1 אישה, אוקיי? שעשתה לך את הבדיקה, אולי סמנכ"ל HR, סליחה שאני מגדרי, אבל רוב הסמנכ"לי HR הם נשים, אוקיי? אז זו המציאות.
סמנכ"ליות,
סליחה, שם שמו. סמנכ"ליות, רוב הסמנכ"ליות הם נשים, אוקיי, של HR, ונגיד והיא אומרת, והיא באה, אני מראה את הנתונים האלה, בהנהלה של רוב גברי, צריך פה אומץ מאוד מאוד גדול, לבוא להגיד להם, תשמעו, תראו, לתת להם מראה. כלומר, מה את היית אומרת עד לה?
נכון, אז הנה יום האישה, בשביל להאיר את הפנס, אוקיי? זאת אומרת, ביום האישה יש איזשהו תירוץ כזה, של לבוא ולהגיד, מה השנה אנחנו היינו רוצים ורוצות ליום האישה, למה זה בכלל חשוב לנו, האם זה חשוב לנו, בוא נעשה רגע איזה דיון עלה על הדבר הזה. הרבה פעמים באמת ארגונים מביאים מתנות, מביאים דברים כאלה, מה שאמרנו בהתחלה, זה צד אחד של יום האישה. כן? ובעיניי הרעיון הוא יותר לעשות דיון עומק ולהבין האם אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו חברה שוויונית, יש גם בחברות הגלובליות, יש גם מדדים בינלאומיים שהם צריכים לעמוד בהם כדי להראות שהם חברה עם גיוון וכולי, אבל באמת כשזה מגיע לסאבטקסט, כמו שאמרנו, ולאווירה, זה באמת עניין של רצון, וזה תהליך מאוד מורכב, אבל יום האישה הוא כאילו תירוץ כזה, של בוא נביא איזושהי הרצאה, אולי נביא את ההרצאה אחרת להנהלה, לעומת הרצאה לכל הארגון, ואיזה הרצאה אנחנו גם מביאים, כאילו האם זה רק העצמה נשית קלאסית, או שזה באמת לבוא ולהגיד, איזה שינויים אנחנו כארגון מוכנים לעשות, כדי שהחברה שלנו תהיה יותר שוויונית, וגם אפילו אני לא צריכה שזה יהיה בשביל המוסר, אלא יש פה באמת עניין רווחי גם. חברות שהן יותר שוויוניות, הן יותר רווחיות. הנהלה נשית מביאה גם רווחיות, יש לזה הרבה מאוד מחקרים ומדדים, שנשים יודעות באמת הדרך ניהול שלהם, האפקטיביות שלהם, דווקא בגלל שהן צריכות לצאת לאסוף את הילדים, יש בהם משהו שהוא באמת יותר אפקטיבי, והוא גם כלכלי לארגון, אוקיי? אז כאילו גם את הזווית הזאת לבוא ולהביא בפני ההנהלה, ולהגיד לה, אוקיי, עכשיו זה הזמן, לבוא ולעשות איזשהו תהליך עומק, שהוא יכול להיות רק ההנהלה הבחירה, זה לא חייב להיות בהתחלה כל הארגון, באמת על העמדות ועל הדרך שבו אנחנו יכולים להביא יותר שוויון, אז יום האישה זה טיימינג טוב, שהוא בשמיני למרץ אמרנו.
אז מעניין לשאול איך נתפסות נשים מנהלות ואיך מנהלים נתפסים בהשוואה לנשים מנהלות.
אז באמת יש הרבה סטריאוטיפים שתחשוב על זה, על אותה התנהגות, זה נקרא סטנדרט כפול. על אותה התנהגות אנחנו מגיבים אחרת אם זה גבר או אם זה אישה, אנחנו רואים את זה הרבה גם באנשי ציבור, אבל גם במקומות העבודה שלנו, איך אנחנו גם כנשים וגם כגברים תופסים אישה שהיא מנהלת, לעומת איך נתפוס את הגבר כשהוא מנהל, האם זה אסרטיביות, האם זה ביצ'יות, זה באמת עניין של תיוג, אוקיי? שהרבה פעמים מתייגים אישה יותר כביץ' מאשר היו מתייגים על אותה התנהגות גבר, גם אין חלופה, אין זכר למילה ביץ', נכון? גם השפה שלנו היא מאוד מגדרית.
אותה מילה.
אתה תגיד על גבר שהוא ביץ'?
לא, אותה מילה, אבל לא יגידו. לא, לא. יש מלא כינויים נחמדים שהייתי רוצה להגיד, אבל לא אגיד פה, אבל לא ביץ'.
זה לא אותו דבר. אתה מסכים איתי שזה לא אותו תיוג? יש איזשהו סטנדרט כפול, וגם אני חושבת שגם נשים כשהן מגיעות לעמדות ניהוליות, יכול להיות שהן חושבות שמצופה מהן, לקחת כלים ניהוליים של גברים במרכאות, ואז לפעמים גם הן הולכות לאיבוד בתוך אני המאמינה שלהן לניהול. ואגב, פה, אם אתה שואל מה הארגונים יכולים לעשות, אז גם הכשרות שכוללות תפיסות ניהוליות של נשים, שוב במרכאות, כי אני לא באמת חושבת שזה של נשים כי נולדנו נשים, אלא כי זה משהו תרבותי, חברתי, ציפיות חברתיות מסוימות, שסיגלנו, שנשים סיגלו לאורך השנים, ונתפסות של נשים, אבל שוב, הן מוכחות כמאוד יעילות, ולחבר אותנו שלא נצטרך to fake it, איזה שהן תפיסות אחרות, אז זה כן נכון גם להביא את התוכן הזה, אגב, לגישות שיכולות להתאים גם לגברים, כן? זה לא שרק נשים, רק נקבות יכולות להשתמש בגישות הניהוליות האלה, זה באמת איזושהי פתיחות להיפתח לעוד גישות ניהוליות, וזה משהו שיכול להעשיר את כל הארגון.
בוא נגיד ככה, כתפיסה ניהולית לנשים, זה בסדר להיות קשוחות, אתם קשוחות, אתם לא ביצ'יות, להתחיל לסגל תפיסה אחרת, כן, איך שאתה רואה את עצמך, ואיך לשנות את התפיסה של כולם גם, באספקט הזה, אני חושב שזה גם, את יודעת, זה מאוד קשה לעשות את זה, בהיבט הרחב, מאוד 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 קשה לשנות את זה, וזה תהליכים שצריכים להיות רוחביים, אני חושב, כלומר גם מלמעלה למטה, וגם מלמטה למעלה, בתהליך הזה, לפני ש... יש עוד שאלה דווקא לסביב הטכנולוגיה שנכנסה, יש את בינה מלאכותית יוצרת שנכנסה בכל משפט שני היום, ואנחנו רואים גם שם את ההטיות ואת הבייס, כן, של נשים וגברים, כלומר אם את תבקשי אישה יפה או משהו כזה, זה תמיד יהיה אישה עם מחשוף נגיד, ועם פיצ'רים מאוד ספציפיים, ואם זה יהיה גבר, זה יהיה גבר עם חליפה או משהו כזה, כן. לא נדבר רגע על האפליות אחרות של לבנים שחורים וכל מיני הבדלים תרבותיים כאלה ואחרים, גם שרק מערב, תלבושות מערביות לצורך העניין וכל מיני דברים, אבל באמת פה גם נשים, ועכשיו אני אומר לעצמי, משתמשים בכלים האלה נגיד בחינוך, כן? ואומרים להם, תשתמשו בכלי לכתוב לא יודע מה על נשים, גם יש איזה שם הטיות במודלים של טקסט, אבל בואי תעשי גם תמונה, ושל האישה, לא יודע מה, של ונוס, או לא משנה מי מההיסטוריה, כן? ואיך זה יעשה אותם, כן? זה יכול להיות שזה גם ייקח דמויות מוכרות, ויהפך אותם ליותר, נקרא לזה, מושכות, במה שקורה עם המודל עם טקסט לתמונה. מה את חושבת על זה, בתור מומחית?
קודם כל, אני חושבת שבאמת הבינה המלאכותית מאלצת אותנו להיות הרבה יותר ביקורתיים, ממה שאנחנו על כל טקסט. כאילו בא ביחד עם ללמוד איך להשתמש בבינה המלאכותית, חייב להיות המשפט הבא באותו שיעור, איך להסתכל על בינה המלאכותית באופן ביקורתי, לא רק בגלל המגדר והגיוון, אלא בגלל כל שאר הדברים שלפעמים יש שם חרטוטים, אז זה ממש מאלץ אותנו לעבוד לפעמים יותר קשה, כדי לוודא שאנחנו, מה שאנחנו, החומר שאנחנו משתמשים בו מתוך הבינה, הוא באמת מדויק. כמו שאמרת, בתמונה יש המון המון סטריאוטיפיזציה, בגלל שהבינה נשענת על התמונות שיש ברשת, והרשת מופצצת במודל יופי מסוים, ושכולל, כמו שאמרת, גם מבחינת צבע אור, גיוון, מערביות, או קמטים, לא קמטים, צעירה, מבוגרת, כאילו כל הדבר הזה. אז השיער החלק, הכל, כאילו כל מודל היופי, בבינה מלאכותית, זה פשוט מטורף לראות את זה. וגם בטקסט באמת יש הטיות, לא רק בתמונות, אז גם לשים לב לזה, ובראייה חינוכית זה ברור שזה חייב להיות תהליך של למידה באמת על הביקורת, פשוט לא לקבל מובן מאליו את המודל, עוד יותר להיות עם עין פקוחה על הסטריאוטיפים שהבינה מציגה לנו.
מעולה. אגב, יוצאים מלא 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 מאמרים על איך הבינה המלאכותית יוצרת perpetuate, כלומר מנציחה את הבייס או את הסטריאוטיפים, נכון. או את האפליות שקיימות כבר במין האנושי, ומחזקות אותם, כן. אפילו, בצורה הרבה יותר משמעותית.
אני רוצה להגיד,
ממשיכים את
אני
זה.
רוצה להגיד שרק בהקשר של גם שימוש בבינה מלאכותית לכל מיני טכנולוגיות ופיתוחים, אז באמת ביום האישה יהיה גם כנס שנקרא של פמטק, פמטק של בעצם תעשיית הטכנולוגיה למען נשים, עבור נשים, בראייה נשית ומגדרית, שגם אני ארצה בו, על מודל שבאמת נערה פיתחה, על מוצר שנערה פיתחה בנושא של דימוי גוף, אבל יש שם גם הרצאה על הסיפור הזה של בינה מלאכותית והטיות מגדריות, ומה אפשר לעשות לגבי זה, זה ככה הזמנה, הזדמנות להזמין בשמיני למרץ לכנס, אבל גם בכנסים קודמים דיברו על ההטיה שנגיד בעולם הרפואי, שמשתמשים בהמון המון דאטה ונותנים לבינה מלאכותית לנתח את הדאטה ביחס למטופל הספציפי הזה, ובעצם מצאו שרוב הדאטה היא נגיד על גברים בנושא מסוים. ואז ההתאמות שהמטופלת בעולם הרפואי היא אישה, זה מביא נתונים לא מותאמים. מבחינה רפואית יש את הנושא של רפואה מגדרית, שזה להכיר בכך שההבדלים בינינו הם לא רק הבדלים במערכת הרבייה, אלא גם מערכת הלב, הנשימה ו... כל הדברים האלה, אז זה באמת נושא שמאוד מעניין להתעכב עליו. זאת אומרת שהלקוחות שלי הם לא רק גברים. אז כל שימושים שאני עושה בטכנולוגיה, להרכיב משקפיים מגדריות, וגם להבין את הלקוחות שלי, ולהביא דאטה הלקוחות שלי, שהם גם נשים, וגם עוד מגדרים, אוקיי? כאילו בכלל בריאה להטאבית, אז זה נושא מאוד חשוב בהקשר של טכנולוגיה.
אני אלך אז למקום האישי יותר עכשיו, דיברנו ברמה הארגונית, דיברנו קצת על הצד הארצי, אפילו יש לכם הזמנה לאירוע פמטק, שנשים קישור אליו בפרטים של הפרק, ובפן המשפחתי, איך גברים, ולא רק גברים, גם נשים, יכולות לשנות את הסטטוס קוו? מה צריך לעשות, אולי ברמה היומיומית, כדי כן לאפשר את השוויון הזה?
אז באמת שאלה גדולה, אנחנו נעשה אותה ככה לסיכום. אני חושבת שיש פה כמה מרכיבים, יש פה גם את החלוקת העבודה בתוך הבית, אוקיי? כדי שנאפשר שוויון בשוק העבודה, זה חייב להתכתב גם ממה שקורה בבית, עבודות שקופות זה נקרא, טיפול בילדים, הקרינג לילדים, לרדוף אחרי החולצה הלבנה בחג, דף קריאה וכל זה. אז זה גם השעות הפיזיות שבו מחלקים את המשימות, אבל גם סוג המשימות שעושים בבית, זה מרכיב אחד, והוא גם מודלינג, אוקיי? הוא מודלינג, ילדים שגדלים בתוך בית, שבו יש יותר נוכחות שוויונית של שני ההורים במטלות הבית, ובקרינג של המשפחה, אז הם גדלים עם תפיסה יותר שוויונית, ובמודעות היומיומית שלנו לילדים, אז כמו שדיברנו על סטריאוטיפים ומודעות של מנהלים ומנהלות, אני רוצה גם ללמד את הילדים והילדות שלי להסתכל ולבחון את העולם סביבם בראייה ביקורתית. לא לקבל בכל קליפ שאני רואה, כל סדרת טלוויזיה שאני רואה, כל משחק שאני רואה, לחשוב האם באמת דברים ונשים מוצגים שם באופן שוויוני. אפשר ללמד תפיסה ביקורתית מגיל שנתיים. יש ספרים נהדרים, ויש פה, הנה עוד המלצה חמה על קבוצת פייסבוק שנקראת ספרות שווה, של טל ברייר בן מוחה, שיש שם הרבה מאוד ספרים מגילאים שונים שהם מציגים סיפור יותר שוויוני, אוקיי? אז הספרי ילדים שלנו באמת מאוד משפיעים עלינו, המשחקים, הסדרות, החוגים, אוקיי? אם אנחנו נותנים לילד או הילדה שלי ללכת לחוג שהוא לא קונבנציונלי לפי המגדר, אז זה דברים שביום יום אנחנו יכולים לאט לאט לשים סימני שאלה אצל הילדים והילדות שלנו, להאמין בהם באותה מידה, גם בבנים וגם בבנות, שהם מסוגלים ומסוגלות כל מיני סוגיות מקצועיות, כאילו תחשבו כמה חשוב התפיסה של ההורים במחשבות על המקצוע, איזה מגמה ללכת, איזה מקצוע אחר כך ללכת בצבא, כאילו כמה ההורים הם משפיעים ומכריעים, אז ככל שמגיל קטן אנחנו מרחיבים את התפיסה, אז ככה אנחנו נוכל לעודד גם בנים וגם בנות למגוון של מקצועות.
מעולה.
ולסיכום, אני רוצה גם להזמין ולספר שעמותת בנות אלטרנטיבה עורכת הרצאות מעין אלה על נושא של יום האישה בארגונים, וגם מי שמתעניינים להזמין הרצאה לא לארגון שלהם, אלא לבית שלהם, אז אנחנו גם עושות חוגי בית, כל הפרטים נמצאים באתר של בונות אלטרנטיבה, אז באמת יום האישה, חודש מרץ, זה הזדמנות נהדרת ללמוד יותר, להכיר יותר וגם לפעול יותר בתחום של שוויון.
מדהימה. אני רק אגיד, ברשותך אני אדבר חופשי שכולם ידעו על ההיסטוריה גם שלנו.
כן, בטח.
מה שעשינו? כן, יא. אז אני חושב, ויש סיבה שאני נותן לדוקטור ברקוביץ' רומנו במה, קודם כל היא מהממת, היא מיוחדת, היא מקצוענית, ויש לה ידע מטורף. יש לנו קירות כבר של כמה וכמה שנים, עוד שפיתחנו כל מיני הכשרות וחומרים מיוחדים לעובדות סוציאליות, בכל מיני נושאים מאוד 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 קשים נקרא להם, בעולם המגדר, ששם אני נחשפתי הרבה יותר לראשונה לכל מיני אתגרים. אז אני מאוד ממליץ, באמת, כל מי שצריך לשקף לארגון שלו מראה, צריך קצת להעלות את הדברים, ליצור סודנאות מיוחדות, תפנו לדוקטור אדווה ברקוביץ' רומנו, אני אשים פרטים בקישור של הפרק. זאת לא מומחית שהתחילה היום עם הופעת הבינה המלאכותית, היא מומחית המון המון שנים בתחום הזה, היא יודעת מה היא אומרת ויש לה ניסיון רב, והיא מביאה אותו לכל מקום שהיא הולכת בצורה יוצאת דופן. זה אחד, והדבר השני, עוד משהו קצת אולי שלא יודעים, ואני אהיה פה ריקשי קצת לקראת הסוף, אצלי בראש, משום מה, המודל של האישה, הוא תמיד היה שונה. אני גדלתי עם אמא חד הורית. אז אני גדלתי עם אמא חד הורית, והיא הייתה הכל. אז אני, וגם באופן כללי במשפחה שלנו, יש המון נשים מאוד חזקות, בלשון המעטה, דעתניות, משכילות, חכמות ומובילות. אז ברשותך, אני מקווה שזה בסדר, אני אקדיש את זה את הפרק להן, לך אימוש בעיקר, על זה שאת גיבורה, הרבה יותר ממה שיודעים. יש עוד משהו שהייתי צריך לשאול, ולא שאלתי?
לא, זה מדהים, רגע, שנייה, אני...
כן, בטח.
אני רוצה להגיב לך, קודם כל זה באמת מאוד מרגש, ומדהים, וזה גם סוגיה ענקית, לכל מי שמעסיק אמהות חד-הוריות, תחשוב על זה רגע, כמה הרבה מעסיקים ומעסיקות יכולים ויכולות לעשות, לתמוך בנשים שהן עצמאיות, שמגדלות את המשפחה באופן עצמאי, זה באמת עוד סוגיה מאוד משמעותית, ואני רוצה להגיד הרבה תודה, הבחת אותי גם, ותודה על ההזדמנות על הפרק הזה, באמת, שמחה שיצא לנו לדבר ולהיפגש שוב.
העונג הוא שלי. אז כל מה שדיברנו עליו, יש קישורים בפרטים של הפרק, אם אתם רוצים ליצור קשר עם אדווה, אם אתם רוצים להגיע לאירוע פמטק שהיא אמרה, אם אתם רוצים ליצור קשר עם בונות אלטרנטיבה, ואולי אפילו עוד קצת מחקרים שאדווה תשלח ואני אשכנע אותה, שכח לנו דברים טובים, נשים בפרטים של הפרק. יום האישה, שיהיה לכם יום שוויוני ומעולה, וזה הפרק הראשון בסדרה לקראת יום האישה, כי צריך להעלות מודעות במיוחד עם העובדה שאנחנו במקום האחרון ב-OECD. אז נתראה בפרק הבא, ולהתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il